שמהמשפחה היא עדינה ולא מסוגלת אם יכולה לקחת שכיר חרב שיהרוג אותו, אומר כן, ואם לא רוצים להסתבך אם אפשר להביא שכיר חרב מחוץ לארץ שיהרוג אותו, אומר כן, צריך להביא שיהרוג אותו. והוא אומר, ותפרסם את זה בעיתונות, תגיד שאני אמרתי שיש מצוות עשה נקמת אדם, כל מי שרצח, ערבי שרצח, יש מצווה להרוג אותו.
איך הייתי גרירה שלא
שאתה... איפה שהוא נמצא. טוב, אחר כך שאלתי אותו, אמרתי לו, הרב, מה כל העניין הזה? אמרתי, מה כל העניין הזה? הערבים, אחד הדברים שמרתיעים אותם בתוך החברה שלהם עצמה, ובכלל ביחסים שהיו בין היהודים לערבים לפני הקמת המדינה, שהם היו יודעים שהמחתרות, כל ערבי שערה, היו רוצים אותו. לא היה ערבי שעשה משהו ולא רדפו אותו עד שרדפו אותו. זה מה שהפחיד אותו. זה היה נקודת...
אה? רבי סיכר לך שהיה
מסתובבים בן ישראל. כן. והם היו מפחדים מזה. אומר, אם אתם לא תפרסמו את זה, זה יכול להרתיע אותם. עכשיו הם יושבים בכלא אלפי מחבלים. מה אכפת להם? יש להם אוכל בוקר, אוכל צהריים, חמש תפילות של הרמדאן. והכל, מה אכפת להם לשבת שם, אז יש
דולים.
או, אז הם, אם הם היו יודעים שכל אחד מהם מחכה למישהו בסיבוב לגמור איתו, הם היו מרתעים לו, זה מה שהתפרסמו. אז התחלנו לדבר על העניין הזה. אז לדעון העניין הזה של מלא, למה התורה תקנה את העניין של גואל אדם, כדי בעצם ליצור מציאות של רתיעה שלא ירבו רוצחים בישראל. אבל זה טעם, זה לא מספיק, זה הטעם של התורה, בשביל זה היא תביא דבר כזה.
המשנה אומרת את זה אומרת?
כן. אז גם גמליאל אומר, אחרי מרדה, אתה מבין ישראל. אז לגבי סנהדרין לחבלנית וקטלנית, אז הוא מביא לא. ואחרי זה, אז הסברתי לו איזה הסבר לפי הקבלה, מה הארי אומר, הוא אומר, או, זה הסבר. עכשיו זה משהו שנוגע לשורש. אז אתה רואה, אנשים מעניין את המגלות מאוד. וזה היה מוכן, זה לא, זה לא, זה תסביר לי חברתית, וזה ליצור משהו שמיימי.
קבלה,
אנשים רוצים, ממש מדהים. זה מדהים, אתה רואה חבר'ה פשוטים, עמך, קבלן, עובד, בניין, עורך דין, זה. אתה שומע אותם איך נכנסים לזה, זה מדהים. צריך לדעת דבר אחד, לא לברור. כל מה שיש זה טוב, גם זה טוב, גם זה טוב. היצר הרע הוא מסוכן בזה.
אבל לא במה לא שאנחנו מדברים, בסדר, אנחנו אולי במצב שאנחנו יכולים לשמוע, אבל גם אנשים בתחילת הארץ, אנשים שנגיד, חילוני, ששמע, אתה רב על המשמע.
תראה, רוב ההתנגדות הייתה או משהו או מדתיים או משמאלנים. האנשים הפשוטים, התמימים שמחפשים את האמת, ואלפים חזרו בזכותו לתשובה. עכשיו, אם לאלפים האחרים שאמרנו, הרב אמרים לי, יצחק לא מתאים, אתה דורק ראשות ותחזיר אותם בתשובה גם. העיקר שיחזרו בתשובה.
שמעת פעם את הרב יוספי? הוא הרבה יותר הופכים מהרב ניצחון.
אה?
הרב יוספי. אבא של מיכי.
אבא של מיכי?
הוא הרבה יותר הופכים מהרב ניצחון.
כן?
כשאני מסתכל אותך עם אליהם כאלה, תשרפו אותך בגיעים, לא מכירו אותך, תצא אותך, תקח אותך, תקח אותך.
זה היה פעם.
גם עכשיו.
הרב אמנון יצחק מאז, מה שעשה, העבודה של הרב אמנון יצחק צריכה לדעת כולה. הוא קודם כל מחזיר את האנשים בתשובה, והוא מכניע את היצר הרע, בכלל בכללות העולם. עכשיו הגיהנום מאוד התעדן כתוצאה מהשיחות של הרב אמנון יצחק. אז אין מה לדבר על גיהנום.
לא כל כך מפחיד.
זה מה שחז"ל אומרים, שעתיד גיהנום להפך לגינות ופרדסות של גן עדן, אז הוא כבר נהפך לגינות ופרדסות, אז אין מה לדבר על זה. אז הוא קצת מדבר אחרת
עכשיו. אולי תדעת השיטות, אז אני אוהב.
בעיקרון מה שאפשר ללמוד, לקבל מכל מי שאומר. וכל צעדיך יספור, ועל כל אלה ביחה אלוהים במשפט על כל נעלם. איך תבטל זמנך בדברים הובים ונפסדים והזמן קצר? ומתי תעשה לבית עולמך? כי מי שלא טרח בערב שבת לא יאכל בשבת. הביט וראה כמה מתו בבחרותם, וכמה נפלים ויונקי שדיים ספו תמו, וכראש יבולת ימלו. כי לא ידע אדם את איתו מתי ימות ואבד שמו. ואיך תשכח יום המוות ודין הקבר ודינה של גיהנום ויום דין הגדול והנורא? ומי יחילנו והתעלמת מהם? ואין דבר מוכרח לבוא כמו, כמו יום הדין הגדול והנורא, שהוא חייב להיות. אז איך אפשר להתעלם ממנו? כי אין איש משאול נפדע, ונהמת באחיתך של העתיד לבוא ביום הדין, תרצה לחזור מנהמת לבוא לחזור בתשובה, ושערי תשובה ננעלים בפניך, ותרופה לא תעלה למכתך ולאבונותיך. ואיך תעלים עיניך מן המוות, והוא כרוך כנחש על עקבך, ובכל לילה אתה כמת מושכב על מיטתך, להזכירך המוות האמיתי, והמוות קשורה לטוטפות בין עיניך, כתנומה על אפפיך, בשוכבך תשמור עליך, והקיצותה תאית עיניך ממנו ותביט בעדלי עולם, בממון שאינו שלך, ובתענוגים שאינם שלך, ובשררה שאינה שלך, ובעולם שאינו שלך. כן, וזה דברים שאדם צריך להתבונן בהם. מתוך זה אדם בונה לעצמו סולם ערכים, מה חשוב ומה תפל ביום יום, מה חשוב ומה תפל בחיים עצמם, איפה הוא שם את עיקר עניינו, ואיפה הוא מקדיש לו את המינימום שצריך, גם בחיים שלו, גם בחיי המשפחה, וכל מה שסובב אותו. וזה נפקא מינה עצומה. אדם צריך לדעת את הדברים האלה. לצערנו, יצר הרע, התפקיד העיקרי שלו זה להשכיח את זה. 20-120 שנה, זה המון זמן, עד שנגיע לגיל 100, משם נתחיל לחשוב הלאה. כן. של הרב אמנון יצחק? בשום תנגוף. הרב יש לו באורות הקודש מוסר, מוסר הקודש, הוא מדבר הרבה על העניין של המוסר. העניין הוא שצריך לדעת שהמוסר, התפקיד שלו הוא להכניע את היצר הרע. אבל יש גם כמניין של היצר הטוב, לעשות טוב. זה התפקיד, זה הסנדל שצריך להיות למנהל. אבל אחרי שיש לאדם סנדלים, הוא צריך לרוץ. בלי סנדלים קשה לו לרוץ. עכשיו שיש לו סנדלים, הוא צריך לרוץ. הוא רץ על ידי חסידות, הוא רץ על ידי זוהר, הוא רץ על ידי כתבי הארי, הוא רץ על ידי גמרא. זה גורם לו את התועפות בריצה. שיש לו סנדלים, אבל כשאין לו סנדלים קשה לו ללכת, הוא לא יכול לעשות כלום.
אבל זה...
זה
טוב למי שצריכים להוציא אותו משם.
זה טוב לכולם. כל אחד יש לו גם מגבעת, גם חולצה, גם מכנסיים וגם סנדלים. אין אחד בלי סנדלים. מי שאין לו סנדלים קשה לו ללכת. כולם צריכים סנדלים, מכנסיים, חולצה ומגבעת. המגבעת אורות הקודש, הסנדלים מוסר, המכנסיים מרה, החולצה כתבי הארי וזוהר, הכל צריך.
כל אחד לפי
המינים שלו. נכון. כן. אבל אי אפשר לבוא לבטא, להגיד שזה דבר לא נכון או לא אמיתי ללמוד. הרב שולל את זה בצורה קיצונית, שמי שאומר שלא צריך ללמוד מוסר זה טעות, ואומר אחד מהחסרונות שישנם לאנשים בעלי רוחניות גבוהה שהם לא מתייחסים למוסר. ואז מה שאבון עקבי יסובני, בעקביים יש כל מיני אבונות ודברים שזה קטנס, לא מתייחסים להם ולא זה, והקטנס הזה של עולם המעשה הוא מפיל אותם, כמו מה שהכוזרים מביא בספר יצירה, שארבעה נכנסו לפרדס. הכוזרים מביא על הסבר יצירה, ארבעה נכנסו לפרדס, שאחד מהבעיות שהיו שם באלה שנפגעו, שהם חשבו שבעצם עיקר התורה זה עולם הרעיונות. המעשים זה משני, ולא כל כך צריך להקפיד עליהם. אלא צריך את כל הרובדים, מחשבה, דיבור ומעשה. פרדס שלם.
איך אדם יגיד שנכנס עולם במחשבה? לא יודע, מה שגיהנום זה לא בדיוק תנורים.
מי אמר לך שזה לא תנורים?
יש לנו צד רעיוני לגיהנום, לא?
יש שלושה...
תסיע לדבקים זה אם אתה יושב ומדרש, אתה עוזר לדבטה פנרה,
לגיהנום. יש גיהנום, יש שלושה רובדים של גיהנום. יש גיהנום בעולם המעשה, יש גיהנום בעולם הדיבור, יש גיהנום בעולם המחשבה. יש גיהנום בעולם, שינה ונפש. בנפש עצמה זה לא חייב להיות תנור. נפש מעונה מזה שהיא לא מתקרבת לקדוש ברוך הוא, זה בשביל הגיהנום. בעולם, איפה פתחו של גיהנום נמצא? נדמה לי פה בגי בן הינום או בטבריה. הגמרא מביאה שם פתחו של גיהנום. אז בעולם יש מקום שהוא גיהנום.
ולמי זה?
לגוף, לגוף.
הגוף עומד בקבר.
מה?
בקבר.
יש חלוקה דרבנן, היא עוברת דרך הגיהנום.
החלוקה דרבנן הוא שנשמע, ממש בתורנורים
ויש. היא עוברת דרך הגיהנום. עכשיו, מה שמובא לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרפיתה, שמש. צדיקים מתרפים, רשעים, אין להם את החליפה חסינת קרני שמש. נשרפים עם המון.
יש אמיתי?
מה יש?
כל הרבדים.
כן.
לא רובד השכלי שאתה נתקל במציאות.
בעניין הוא שאם יש לאדם נשמה שהיא גם הרשיעה, אי אפשר לשרוף אותה עם השמש. אז שורפים אותה בעולם המחשבות, בשריפה מחשבתית. אבל הגוף, גם אם תעשה את כל עולם המחשבות, הגוף לא מתפעל ממחשבות. מחשב אלף פעמים על האצבע, האצבע לא תזיז. הגוף צריך מה שמתאים לגוף, הנפש צריכה מה שמתאים לנפש, כל דבר מה שמתאים לה.
יש גיהנום כמו שתואר, עם תנורים ו...
ככה מקדמים, כל אדם עובר בנהר בינור. נהר בינור הוא של גיהנום. עכשיו שמה הוא מצרף, עכשיו צריך לזכור דבר אחד. כל מה שאנחנו מדברים על עונשים והכל, המטרה של העונשים בתורה של הקדוש ברוך הוא כן להביא את האדם בשלמות. אין עונש הוא רק כדי לצוות אותך. הקדוש ברוך הוא לא צוות אנשים. הקדוש ברוך הוא מתקן. כשנשמה עוברת בנהר בינור, היא תובלת בנהר ומתקחת. עכשיו לפי מה שהיא עשתה, יש פתמים. אז יש בתוכנית כביסה, במכונת כביסה, תמים קשים, תמים קלים, בגד לבן, בגד צבעוני, בגד זה, בגד זה. אותו דבר כל אחד לפי מה שצריך לתקן. אבל אדם לא יכול להגיד, לא, זה כל זה זמיון, אז שם לא יהיה כלום. רק מספרים לנו שמיון כדי להפחיד אותנו. אין מטרה להפחיד. יש מטרה לתקן. וגם אם הפחד מתקן, אז גם זה טוב. מה יש?
אבל
שאלה באמת, אם אתם
גשמיים
שמצאים לנו את הדבר. אני חושב שהציורים הגשמיים הם יותר קלים מהמציאות. המציאות עצמה הרבה יותר קשה.
איזה
מקיצה? הציורים שמציירים, אדם לא חש אותם. כשמדברים על אדם כשהאש שורפת, יש הבדל אם אומרים לו אש שורפת לבין כשהוא מכניס את היד והוא מרגיש את השריפה של האש. אז גם אם אומרים תנורים שורפים זה כלום לעומת האמת.
אתה לא עכשיו רוצים
גם את החקר. זה צריך לדעת שהדברים האלה עצמם יש להם מטרה. עכשיו המטרה שלהם להכניע את היצר הרע. היצר הרע זה מה שמכניע אותו. אחרי זה בעזרת השם אדם יתעלה למעלה. זה שער התוכחה שאדם עצמו צריך לשים, הוא לא יכול להתעלם מזה. זאת אומרת, אם אדם מגיע לרמה של יראת הרוממות, שכל מעשה בעולם הוא רואה בו ערך עצום מצד עבודת השם, לכן מעולם לא יעבור עליו שום מירור של פגם או של עבירה, או כל דבר, כל מצווה שהוא עושה, הוא עושה אותה בתכלית השלמות, בשמחה וטוב לבב, אז הוא אמנם לא צריך את זה, אבל זה חייב תמיד להיות למטה מצד העניין הזה שלא ייפול. אז ברוך השם, כמה שאדם מצליח לעלות על מעלה מסוים, אבל הסנדל הזה, מדי פעם צריך אותו, כי אנשים שוכחים. לצערנו אנחנו שוכחים.
יש שני דברים של בני אדם, שתמיד פשוטה, אבל לא ביחד שלהם בכלל לא פשוט פה.
אם תראה למשל זה.
הדיבור הרעיונות גדולים על עם ישראל, כלל ישראל, על התורה, על השיפור, על הנמחים הגדולים,
אז אם למשל אנשים כאלה ברוך השם כתוצאה מהעניין של כלל ישראל ואהבת ישראל ועבודת השם, אז הם עושים חשבון כמה זמן בחיים הם, הרי בסופו של דבר אנחנו כמעט חצי מהחיים שלנו במקרה הטוב מבזבזים על בטלנות. מ-120 שנה 60 שנה הולכים לנו על שנה, על אוכל ועל שטויות. 60 שנה. אני רואה שרק זה אתה אומר. אדם חושב, זה במחשבה אמיתית. אדם מוצא לעצמו, ידידי, הקדוש ברוך הוא נתן לי 120 שנה. חצי מהחיים הולכים לטמיון? אז אני צריך להחליט אותו. מה אני עושה לעצמי? נורמן, נותנים לי חיים, אחר כך אדם, נהיה חולה, אז הוא אומר, תנו לי עוד חצי שנה. על איזה חצי שנה אתה מדבר? 30 שנה בזבזת לפני כן?
בגלל הערך של החיים, לא בגלל שהוא
חכה. בגלל הערך של החיים, זה מה שהרב מדבר. נתנו לך חיים, 120 שנה, מה אתה עושה איתם? הרי לא נתנו לך פה חיי נצח, נתנו לך 120 שנות עבודה. עכשיו הוא אומר, 60 שנה אני הולך לבטלנות. 60 שנה מורידים לו אותך. מה? מה, זה נורמלי? הולך לעבוד 120 שנה ובסוף מתברר שחצי מהחיים הוא לא חי, הוא לא עבד. חצי מהחיים בן אדם לא עובד. זה מחריד אותו.
לא, בחצי, גם זה גם כיבוש
לא משקיעים. מה? היו משקיעים גם בזה. זה לא המוטו של החסידות, אבל היו משקיעים גם בזה. בשלב הראשון. זאת אדם צריך שיהיה לו את ההחרדה, את המוגעות הזאת. לא לחלות את זמנו לרמה.
לא, שזה
לא בטעני אדם. מה? גם בטעני עצמו. לא לחלות את הזמן. סך הכל, אין לאדם בעולם הזה מי יודע מה חיים עצמו. 120 שנה כולו. אם הלכו 60 שנה על שפיות, אז מה נשאר? אז רק קצת בלי ההתחלות, המציא את עצמו. 60 שנה עברו לבן אדם, זה נורא בן לו. זה 60 שנה. זה עניין של נתינה ותשומת לב, בעצם מה, למה אדם בא לעולם, כמה זמן הוא בא לפה, מה יש לו לעשות, מה הוא מכין ומה יצא לו מכל ההכנות. והקומר מכותל שרואים ירק זה מאחד מגודל. וזה לא שאדם יחכה אחרי 120 שנה ואז הוא יגיד, בוא נראה מה גזרו עליי בשמיים, אם אני צדיק או לא צדיק. לראות אם אדם צדיק או לא צדיק, מי הוא ומה הוא, לא צריך לחכות לגן עדן. הוא יכול לראות את זה בחיים שלו פה בעולם הזה. זה שאדם רואה מה הוא עושה במשך היום, מה רוב היום שלו. רוב היום שלו עבודת השם, רוב היום המחשבות שלו הן קדושה, רוב היום משהו מעניין אותו איך לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, או ש-50% הוא עובד את השם, 50% מהזמן. 50% הוא יושן, אוכל, שותן, מדבר, אז הוא חצי חצי בינוני. ואם הוא הצליח עוד כמה אחוזים, אז הוא קצת יותר מבינוני. ואם הוא הצליח בעזרת השם שכל מה שמעניין אותו במשך היום, זה איך לא לאבד דקה אחת אם לא בעבודת השם, גם בעולם הדיבור, גם בעולם המעשה וגם בעולם המחשבה, אז הוא צדיק. לא צריך לחכות לגן עדן שיחיזו עליו אם הוא צדיק או רשע. או לא צריך לחכות לראש השונה. אתה יכול להסתכל על יום קלאסי שלא רגיל, בסוף היום, לפני שהוא הולך לישון, עושה חשבון נפש, מה עשיתי היום? ואז הוא יכול לראות אם מה-24 שעות או 12 שעות שיש לו עד השינה, כמה שעות זה בעבודת השם, כמה שעות בבטלנות, כמה שעות בצרכי עולם הזה, כמה בחיי שעה, איפה הייתה המחשבה שלו, ומה, על מה הוא מדבר, איזה נושאים הוא מדבר, ומה מעניין פה בדיבור, כן? זה דברים שכל אחד ואחד צריך לעשות עם עצמו חשבון נפש, אם הוא רוצה להיות באמת אמיתי עם עצמו ולהתמודד עם החיים שלו. כי הרבה פעמים יותר נוח לא לתת חשבון נפש. מה מעניין אותי עכשיו יתבר לי שאני לא צדיק? תגיד לא לחשוב. זה לא אומר, בשביל מה אתה חושב? אני לא חושב. תן לחיים לנזור. בסוף יגידו לך מה אתה. אחרי זה שיגידו בסוף מה אני זה כבר מאוחר. אדם צריך להיות מרא ומושפל. עולם שנה נפש. גם בעולם המחשבה, גם בעולם הדיבור וגם בעולם המעשה. כי גם אם אדם יהיה צדיק בעולם המעשה, יכול להיות שבדיבור לא. רוב הדיבורים שלו מדבר, מה אמרו בחדשות פה, מה אמרו שם, מה עשו זה, מה עשו זה, מה הם נחתמים. גם במחשבות שלו, כשהוא הולך בדרך לבית מדרש, על מה הוא חושב? חושב על הכסף, חושב על זה, חושב על הישובית ישן במגדית תמיד, הוא עבודת ישן. אז יכול להיות שבעולם המעשה הוא צדיק גמור. בעולם הדיבור בינוני, שהוא מצליח לדבר יחסית יותר בדברי תורה, ובעולם המחשבה מתברר שההשקעה שלו בעולם המחשבה בעבודת השם יחסית יגיע לעולם הבריאה. מתברר שהשם ישמע. כל הדברים האלה הם דברים שאדם צריך להכניס אותם למודעות ולחשוב עליהם ולהתבונן איך הוא מתקן את עצמו בכל הרובדים. זה בא מתוך דין וחשבון, וזה העיקר המוסר. כל העניין של התוכחה והמוסר זה להביא את האדם לדין וחשבון עצמי, לא לפחד להסתכל על עצמו במראה. לא לפחד. להסתכל במראה, לראות מי הוא, מה הוא ומה הוא עושה. כי בסופו של דבר, האדם מרמה רק את עצמו, לא מרמה לו את הקדוש ברוך הוא ולא את אף אחד. אלה שסביבו זה לא נפקמין, הקדוש ברוך הוא יודע מי הוא. מי שהנפקמין הזה הוא עצמו, כי הנפקמין אם הוא ידע מי הוא, זה שהוא נוכל אולי לשפר, ואם הוא לא ידע מי הוא, אז הוא ימשיך לרמות את עצמו עד גיל 120, ויכול להשלוט את עצמו שהוא צריך לגמור. איך הקומן הכותב? הוא קם בבוקר, הניח תפילין, התפתל בטלית, התפלל, אמר פשט בגמרא, קרא תהילים. מה הוא חושב? צוי לגמור. בסוף באים למעלה, אומרים לידיבי, השקעתי בך את מיטב המורים, השקעתי בך את הישיבות הכי טובות, נתתי לך פרנוס רק שתשב תלמד, הבאתי לך את כל זה, כמה ניצלתם? כל מה שרציתם נתתי לך, העיקר שתשב, תעבוד, תעבוד, תקיים תורה ומצוות כמו. כמה הניצולת שלך? אולי היה עדיף שלא הייתם מביא לך כלום, לפחות בלי כלום, אז לא צריך לדאוג, לא לזה ולא לזה ולא לזה. ככה תרשב עם פת לחם, מים חרבה, מים במשורה. יותר טוב ללמוד ככה. מר בנחוסי, מר בדאגה. רבי חנניה בן עקשיא אומר, בתוכחות הנמצאות בדברי רבותינו זכרונם לברכה, ואלו לעולם יהיה אדם יראה שמיים בסתר כבגלוי, אשרי מי שישים כל דבריו וכל דרכיו לשמיים. לעולם יהיו עיניך ולבך אצל בורכה. ותמיד כל מחשבתו של האדם תהיה בקדוש ברוך הוא, שבית ישן לנגדי תמיד, כדי שתנצל מכל חטא ועוון. זאת אומרת, כל זמן שאדם מרגיש שבית ישן לנגדי תמיד, שהשם נמצא איתו, אדם לא יעיז לעבור עבירה. מתי אדם יכול או אפשרי שיעבור עבירה? כשנשכח ממנו שם השם, או כשנשכח ממנו שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו ורואה אותו.
זה הבעיה
להתפלל, ובכלל גם כן לשים לנגד עיניו תמיד במודעות שבית ישן לנגדו תמיד. הדבר הוא נמצא פה, הוא רואה אותי, הוא חושב עליו.
הרב,
יש לי סיפור,
אני...
כן.
אני חושב
שאני לא מבין,
אני נפטר, אין את הביצה, עוד אבוקה, קשה לך, אני חושב. שבמעטב בטלוויזיה יש איזה ערוץ שמשגר קלטות של רבנים. יש שם קלטת שהוא הביא את הסוד הזה של שמיד השם לנגדם. והאמץ המקור במצב באמת לא נעים, במצב הבית. טוב בפסח, רואה טאסם וטאס סינים. אמרתי, אמא, מה קרה? אמרה, אני ראיתי איזה דרשה של הרב זמיר כהן, והוא שם אמר, שמיד השם לנגדם, תאמין לי בן אדם אומר את זה, וכל הזמן אומר את המשפט הזה, אז הוא יהיה נקרא. אני אמרה כל אופן שלי כמה חוקר העניינות, ולא אני אומר את אחרי זה, אומר שיביתי השם ללמידי תמיד, אומר שהיא מקבלת כאלה כוחות, אני לא יודע, אמרת את זה בפשטות, אני לא יודע.
בתמימות.
באמת, את זה היא אמרה, כל פעם ששצה על מה שהיה בזה, היא אומרת שיביתי השם ללמידי תמיד, אומרת שזה נותן לה כאלה כוחות עצומים,
זה מה שראינו ברבי יצחק דמנעכו, שכל זמן ששם השם לנגד עיניו שהוא תיישר למדי תמיד, לא יאונה לו שום רע. יש שם את זה למטה. זה דבר פשוט ויסודי.
אני עשיתי את זה בפרשה שלו, שעשיתי את זה בפרשה. ראיתי שהדיינים זה מתנדנד בלי כושר העמידה שלי, ככל ש... לא זמן, הניסיונות של הקדוש אנחנו נראות עד כמה אתה מאמינה. אתה רואה כאילו הוא מעמיד אותך רגע במבחן שאתה לא... שאתה כאילו נחלט, כאילו שזה הולך ממך, ואתה לא מוותר, אתה רואה ככה. ופתאום, הכל מתאפר, משהו אחר מתאפר. משהו מדהים.
משהו מאוד פשוט יחסית מבחינה, זה לא מצריך להיות מקובל או גדול לדור או משהו. ספר מאירת עיניים, ואני יצחק הצעיר בן שמואל, במנעכו אומר, כי בין ליחידים בין להמון, גם אנשים פשוטים להמון העם, שהרוצה לידע סוד קשירת נפשו למעלה ודיבוק מחשבתו באל עליון, כדי שיקנה באותה המחשבה התמידית בלי הפסק את העולם הבא, ושיהיה השם יתברך תמיד עמו בעולם הזה. אדם אומר שביתי השם לנגדי תמיד, השם נמצא איתו בעולם הזה ובעולם הבא, ישים לנגד עיני שכלו, ישים לנגד עיני שכלו ומחשבתו אותיות השם המיוחד יתברך, י' כו"ק, כאילו הם כתובים לפניו בספר בכתב אשורית, ותהיה כל עוד גדולה בעיניו בלי תכלית. רוצה לומר שתשים אותיות השם המיוחד כנגד עיניך, יהיו, יש שם ילדים, אבי אברהם, יש שם ילדים שמפריעים לשכן. רוצה לומר שכשתשים אותיות השם המיוחד כנגד עיניך, יהיו עיני שכלך בהם, שכלך בהם, מחשבת שכלך, אז זה מה שהמביא פה, שהאותיות יהיו בכתב אשורית ותהיה כל עוד גדולה בעיניו בלי תכלית. רוצה לומר שכשתשים את האותיות השם המיוחד כנגד עיניך, יהיו עיני שכלך בהם, אתה כביכול רואה שם השם י' כו"ק, ומחשבת שכלך בלבך באינסוף. זאת אומרת, המחשבה אור אינסוף שמתגלה באותיות. זאת אומרת, לא רק האותיות כשלעצמם, כי אנחנו תמיד מתקשרים באור אינסוף שמתגלה באותיות. לכן מחשבת, כי אור אינסוף תמיד מתלבש במחשבה, ומחשבת שכלך ולבך באינסוף, אור אינסוף שמתגלה באותיות יתקבל. הכל ביחד, ההבטה והמחשבה שתיהן ביחד. וזהו סוד הדיבוק האמיתי הנזכר בתורה ולדבקה בו, ובו תדבק, ואתם הדבקים. וכל זמן שנפש האדם דבוקה בו יתברך על הדרך הזה, לא יאונה אליו רעה ולא יבוא לידי טעות לעולם בשום עניין מענייניו, בין בשכליים בין במורגשים, ולא ייפול ביד המקרים, כי בעודו דבק בשם יתברך הוא למעלה מכל המקרים ומושל בהם. כן? הרגע שהוא דבוק בשם, שום דבר מענייני העולם הזה, מענייני המקרה, שום דבר לא שולט בו ולא עוזר. התורה מזהיר שהמחשבות האלה יהיו במקום נקי ולא במטבעות מטונפים ולא בידיים בלתי נקיות, וגם לא לפני עבודה זרה, שזה גם קצת בריאה. אז זה עניין של שבית ישן, של דבר עצום, שכל זמן ששם השם לנגד בני אדם, גם היצר הרע עצמו לא יכול עולם. לעולם יהיה פחד יוצאך עליך ואימתו על לבך ובראשך ונגד עיניך, ואל תסירה מעיניך אפילו רגע אחד. לעולם הרגישו מעיניך יום המיטה ויום הקבר ויום הדין הגדול. כאילו אתה רואה אותו וכאילו אתה עומד בו, וכאילו אתה נכנס לדין, כדי שלא יעלו על לבך דברי הרהורים של חטא, שכל איבריך מעידים בך. ועל כוחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, בכל יום הווה אומר, אוי לי שהלך היום ולא עשיתי בו צדקה, עם תלמוד, עם תלמיד חכם, או עם תלמוד, עם לימוד, שכל שיום שהלך אינו חוזר לך. רבי חנניה בן עקשיא אומר, אמרו בשעה שאדם נפטר מן העולם, שואל לו מלאך המוות, כלום עסקת בתורה וגמילות חסדים, למד א'
בנון ו' בדפוס אחרי זה נון ו' בראש העמוד.
בשעה שאדם נפטר מן העולם שואל לו מלאך המוות, כלום עסקת בתורה וגמילות חסדים, והמלכת תורך שחרית וערבית, והמלכת את חברך עליך בנחת רוח. אם יש לו דברים אלו, יוצא נשמתו בנשיקה ועם לב לב. יש פה אורות הקודש חמדים.
אז אם
לך חברך
עליך
בנחת רוח. זה מה שהוא בעיר, כבוד חברך חביב עליך כשלך. שאדם מקבל על עצמו את חברו ולא שמח בזה שמפרגנים לו, שמחבדים אותו.
ציון מקום בראשית חוכמה.
למה? היה בתקופת המערכות.
אבל הוא עכשיו עומד.
נו.
הוא תקופה, אבל מה, הוא מצטט משם?
מה יש? תמליך את חברך עליך, מותר לך
לרשת חוכמה בעצמו לצטט
דברים מדרשים. מותר לך לצטט משהו.
אבל לרשת חוכמה בעצמו מצטט כל מיני מדרשים לפניו. אבל הרי המקום זה לא המערכות כתב, זה מהמקום זה בטח מישהו מדורנו כתב. המראה מקומות זה עכשיו עשו אותם זה.
חכם בן דורו הראשית חוכמה. את מעשה הטוב וערכו באורות הקודש חלק ג' עמוד ש' דל. פה הרב מדגיש את העניין הזה. אחרי כל הרעש של כל מיני התחכמויות בכל מיני חוכמות, הבריאות לידי כל ההריסות השונות למיניהם, ואחרי כל השיקוע היותר עמוק במערכת הרזים וגנזי נסתרות, שאדם כל כולו משוקע בלימוד רזים דאורייתא, אנו באים לידי מסקנה שהמעל האדם ראוי להיות בכישרון מעשה להרבות טוב בעולם, בין אדם לחברו, ולכל היקום אשר על פני האדמה. בעצם תכלית כל מה שאנחנו מגיעים, מי רזים דאורייתא, מי תורה, מי הכל, סוף דבר, כל מה נברא האדם בעולם, לעשות טוב בעולם בין אדם לחברו ולכל היקום כולו. זה כל מגמת התורה וכל מה שהתורה מדריכה את האדם.
אני לא מדבר על עבודת השם, אני מדבר על חברו.
אחרי הכל, מה זה? מה השם אלוהיך השם? כי אם עשות טוב, הרבות חסד. זה.
יש לך משפט המפורסם של אלמון
ודיאסס,
זה.
כן.
זה לעשות טובה ליהודים.
לכל היקום כולו. אשר על פני האדמה. אומר, והדעה צריכה להיות עסוקה בהמון רב של השכלות מבוררות הנותנות לעוסקים בהם חיים מהירים. וסוד טובה יחידית כזאת שמתקיימת אצל כל יחיד, לחזור על כל ההמון כולו, לעורר את כל אחד לפי מידתו, להכריעו לקו זכות. זאת אומרת, כיוון שכל מה שאדם עניינו בעולם זה לעשות טוב בעולם, ממילא כל העניין של האדם, כל מי שלדון כל אחד לקו זכות, שזה גם חלק מעשיית הטוב. לעשות טוב עם כל אחד, זה גם כן לדון אותו לקו זכות. וברגע שמכריעים כל אדם לקו זכות, ממילא נעשה היקום כולו יותר נשגב ונעלה. וזה בהמון המון, בסופו של דבר, בכל דברי חז"ל, בהמון נקודות נפגשים שבסופו של דבר, העניין עצמו לעשות חסד בעולם, וזה בעצם מה שדיברנו כל הזמן, להשוות צורה ליוצרה, לעשות חסד עם הבריות כמו שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד. זה בעצם ההתבקות האמיתית של האדם בקדוש ברוך הוא להרבות טוב בעולם, לעשות חסד. זה אני זוכר את הרב גולדברג זצ"ל, נותן לנו את אברהם אבינו אחרי שפגש את שם בן עבר, והוא שאל אותו, בזכות מה יצאת מהטבע? מה זה המדרש שואל בזכות? אז הוא אמר לו, שם בן עבר, שאבא היה מקפיד כל בעל חיים לתת לו את המזון שלו בזמן, ומקפידים מאוד לתת לכל אחד ואחד את מזונו בזמן, ואיזה מזון שהוא צריך, וזה לא היה חרחת שלא ידעו, ראתה שמנקרת תולעים. אומר שיוצא, אז הוא אומר, לכאורה היה צריך לשאול, בזכות מה זכו להיכנס לטבע? מה זה בזכות מה זכו לצאת מהטבע? אומר שגם לצאת לעולם, לצאת מהטבע היה צריך לייצר זכות עצומה, והזכות שמצאו לעצמה מים, זה שזנו ופרנסו את הבעלי חיים. עשה אברהם אבינו קל וחומר, ומה נוח ובניו שפרנסו את הבעלי חיים, הקדוש ברוך הוא עשה איתם חסד כזה, שהוציא אותם מהטבע, אני אעשה חסד עם בשר ודם, בני אדם, על אחת כמה וכמה, לקח על עצמו את המידה של הכנסת אורחים, והייתה חביבה עליו הכנסת אורחים מכל דבר. כן? וזה המידה של אברהם אבינו, וזה אברהם הוא אבי, ראש המאמינים, ומה הוא נבחן? במעשי חסד, הכנסת אורחים. זה דבר עצום הדבר, זה אותו דבר מה שראינו במסכת עבודה זרה. כל מי שיש בו תורה ואין בו גמילות חסדים, דומה כמי שאין לו אלוה. כן? ימים רבים אשר ללא אלוהי אמת. מה זה ללא אלוהי אמת? אז עכשיו העניין הזה של לעשות חסד, אז גם הגמרא בעבודה זרה מביאה, יש חסד. אבל גם כשאדם עושה חסד, הוא צריך להיות איש חסד. מה זה איש חסד? שהוא קונה את המידה הזאת של החסד. טוב, הגמרא מביאה שם על רבי עקיבא שעסק בחסד. את הגמרא עסק בחסד, אבל לא כדי בעי. מה פירוש לא כדי בעי? וגם כשאדם עושה חסד, השאלה אם הוא יכול לעשות יותר, לפי משהו, והוא יכול לפעול יותר, אז גם אם הוא עוסק בחסד, וזה לא ממש כמו שצריך, זה עדיין לא נקרא איש חסד. איש חסד שכל עניינו לחפש לעשות חסד. איך הוא גומר חסד? הוא גומר חסד עם השכנים, עם הילדים, עם האישה, עם כל דבר. פשוט לחפש לעשות חסד. בראש שלו מה? איך אני עושה טובה. וזה יש אנשים שרואים אותם, שכל מה שמעניין אותם זה להתנדב פה, לעזור פה. זה מה שמעניין אותם.
הרבה פעמים כשאנחנו רואים אנשים, רגע, רגע, רגע. עשה סדר, שתימד.
אז הרב חרלאפ כותב, אל תרבה שיחה עם האישה. אז הוא אומר שלפעמים אדם אומר שאם הוא יעסוק בגמילות חסדים, אז יבטל אותו מלימוד תורה, יגרום לו ביטול תורה. הוא אומר לו, גמילות חסדים, איסור וחסד, אף פעם לא מבטל מלימוד תורה. מה שמלמד, מבטל את האדם מלימוד תורה, זה להרבות שיחה עם האישה. אבל גמילות חסדים לעולם לא תגרום ביטול תועלת. עד רבה. ככל שיהיה לו יותר חסד, הוא יעסוק יותר בתועלת.
יש כאלה שתים חסד, השאלה אם הוא צריך לקבל לעשות חסד או שהוא מתכוון
אז
כל מיני דברים אחרים, שזה חלק
נשאר. כשאדם רוצה לעשות חסד, אז הוא מגיע לידי כך שגם הלימוד תורה זה חסד, תורת חסד על השוינה. אז הוא גם לומד, כי זה גם זה חסד. אבל כשאדם חפש לברוח משיעור, זה לא חסד. כן, אבל כשאדם באמת עוסק מצד החסד, הוא מרבה תורה, ולא רק שהוא מרבה תורה, הוא שומר על לימוד התורה כבבת אמת. יש יהודים, ומי זה הרב שוציא שמירת שבת כהלכתה?
נויברט.
יש את אחיו בבני ברק. סיפר לי יהודי, אתה מכיר את אחיו בבני ברק? היהודי הזה כולו חסד. הוא עזר לכם גם, הוא נותן בעשרות אלפים, אומרים סכומי עתק של גמחים, שהוא פשוט, הוא יש לו גמח של גמילות חסד, אני חושב, בקנה מידה רציני מאוד, הוא עוזר למוסדות תורה בעשרות אלפי דולרים גמחים, וגם יחידים בסכומים גדולים. הסיפר לי מישהו אמר לי, תראה אם אתה רוצה אותו, בין רבע לאחת לאחת, אחת ורבע, זה הזמן שמתקשרים אליו, הוא קובע לך תור מתי לבוא, ואז אתה בא לקחת את הצ'ק עצמו. עכשיו הוא כל הזמן, הוא אומר, הוא כל הזמן פשוט יושב ולומד, בצורה מדהימה, בשקידה נוראית. יש לו את הזמן הזה שהוא מקבל את הטלפון, מודיע לאנשים מתי לבוא לקחת את הכסף, בערב הוא מודיע להם לבוא, באים לוקחים את הצ'קים, וכל השאר לומד. הוא שמע לי שהוא בהגמילות חסד שלו, זה משהו מגניב. ואתה רואה יהודי שעם חסד, והוא שומר על זמני לימוד תורה, וזמן תורה שלו, זה בא לי תורה. כן?
אברהם אבינו גם עשה חסד ולמד תורה.
כן, אברהם אבינו גם עשה בחסד. חסד לא עושה, לא עושה. אז זה העניין הזה של העשייה טוב, מה שהרם מביא. בשעה שאדם נפטר מן העולם, שואל לו מלאך המוות, כלום עסקת בתורה ובגמילות חסדים.
ולכך הוא ינצל את עולו של משיח גם כן.
מה יעשה? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים.
חייב ללכת
ביחד. דיברנו על העניין הזה של הלבוש בעצמם. דין השני הוא דין הקבר. קשה יום הקבר, זה מדבר פה על התוכחות, על האדם, מה שעובר עליו, שעוזב את העולם הזה. דין שני הוא דין הקבר, קשה יותר, הקבר יותר מדינה של גיהנום. ואפילו צדיקים גמורים שלא חטאו, נידונים בו. ומה שיעשה אדם ינצל מחיבות הקבר, יעסוק בתורה ויהיה אוהב צדקה, עוד פעם הוא חוזר על זה, ותוכחות וגמילות חסדים, ויכניס תלמידי חכמים ואורחים לתוך ביתו. הוא מענה מנכסיו והתפלל תפילתו בכוונה וינצל מחיבות הקבר על קבר, ואפילו שאינו דינה של גיהנום אינו רואה.
זה מוות.
מובא שם בספר של הסבא של הקומרנה, אז הוא היה מוכס בכפר. כנראה ששם היו הדרכים, וכמו שיש פה כביש 6, הם שמים אגרת מעבר, אז גם שם היה אגרת מעבר.
תמיד קצת המוכסים שם לא טוב שם.
אז הוא אומר שהוא היה לו את הוא קיבל את הזכות הזאת לגבות את המכס הזה. הוא שם שם יהודי, תלמיד חכם, ומינה אותו בתנאי זה, שכל מי שעובר הוא יהודי, שיביא אותו הביתה אליו לאכול. זה היה התנאי שלו. כל יהודי שאתה מעביר אותו, תביא אותו אליי הביתה לאכול. זה היה התנאי שלו. זה מדהים, הגמילות חסד שהם עסקו בה. זה היה התנאי של המויחס. זה אחר כך. זה דבר שבאמת צריך לקחת אותו. כל אחד ואחד יש לו את אותה נקודה שהוא צריך לתקן אותה בכם. פה הרב לא מדבר מי שתקפתו משנתו, אלא באופן כללי מה האדם צריך לעשות. עכשיו, מה המידה, מה המינון, מה הצד החזק, מה הצד הפחות חזק, זה תלוי באדם. יש אחד שכל עניינו להיות פוסק הדור. אז כמובן שהנושא של הגמילות חסד הוא לא תופס את כל היום שלו, אבל כל אחד ואחד צריך שיהיה בו גם את המידות האלה. את המידות האלה עצמם, שמידות חשובות לתורה החזן מתוך השמילים. דין שלישי שיש לאדם הוא דין של דינה של גיהנום. בשעת הדין שואל לו הקדוש ברוך הוא, עסקת בתורה ובגמילות חסדים. אם יש דברים אלו, פותרים אותו מדינה של גיהנום. עוד פעם, אני רוצה שתורה לבד לא תעמוד לו. כן? וזה, ממש רואים את זה בכל, את זה הרב מביא את זה בכמה מקומות באורות הקודש, וזה שתכלית העניין, הבחינה של התורה, מה שהרב אשכנזי מקדיש את הנקודה הזאת במדרש, לגבי משה רבנו. כשמשה רבנו עלית למרום שבית השבי לקחת מתנות באדם, אז כשמשה רבנו עלה למרום לקחת התורה, ביקשו מלאכי השרת לשורפו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? צר לו צורת פניו של אברהם אבינו ואמר לו, אם לא זה...